שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף עין ג' במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בשורה התשיעית בעמוד א' ונסיים שלוש שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 12 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך את מה שלמדנו בדף הקודם לגבי הדין של מתעסק. בחלק השני נראה את המשנה שמתארת את למתת אבות מלאכה, ובחלק השלישי נדון בכמה אבות ספציפיים. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. נזכיר שאתמול למדנו את הדין של מתעסק. מתעסק זה אדם שעוסק באיזושהי פעולה, ותוך כדי התעסקות באותה פעולה יצא שהוא עשה מלאכה שאסורה בשבת בלי שום כוונה. במקרה כזה זה לא כמו שוגג שהייתה לו כוונה לפעולה רק שהוא לא ידע שהיום שבת או שהוא לא ידע שזה אסור. כאן אפילו לפעולה עצמה לא הייתה לו כוונה, לכן זה פחות משוגג, אולי זה סוג של אונס, וממילא אפילו קורבן חטאת הוא לא צריך להביא, הוא פטור מכלום. זה הדין של מתעסק, וזה נכון כשלא הייתה לו שום כוונה לפעולה, נניח אני נשענתי על הקיר ובטעות הדלקתי את האור, זה מתעסק, אני לא חייב כלום. אבל ראינו אתמול מחלוקת בין רב ולאבאי, נסביר את זה לפי התוספות, מה קורה אם הייתה לי כוונה לעצם המעשה, אבל הייתה לי טעות בהבנת האופי של המעשה, ולכן עברתי על איסור. מה הכוונה? אז אתמול ראינו דוגמה אחת, היום נראה עוד שתי דוגמאות. הדוגמה שראינו אתמול זה שלקחתי סכין והתכוונתי לחתוך איזשהו גזר שראיתי על הקרקע, אבל פשוט הייתי בטוח שהגזר הזה כבר תלוש ולא ידעתי שהוא מחובר ושאני אעבור על איסור. דוגמה שנייה זה כשהייתי ברשות הרבים לקחתי כדור, כיוונתי לאיזושהי נקודה על הקרקע וזרקתי לשם את הכדור. עכשיו אני הייתי בטוח שאותה נקודה רחוקה ממני רק בשתי אמות, אבל אחר כך כשמדדנו הסתבר שטעיתי ובאמת הייתה רחוקה 400. דוגמה שלישית, שוב לקחתי כדור וזרקתי והפעם התכוונתי לזרוק 400, אבל פשוט הייתי בטוח שאני כרגע נמצא ברשות היחיד, אבל אחרי זה התברר שטעיתי ואני באמת ברשות הרבים. בשלושת המקרים האלו אמנם התכוונתי למעשה עצמו, אבל טעיתי בהבנה של האופי של המעשה. במקרה כזה, רב אומר שגם כאן הוא פטור, כמו במתעסק, כי הוא לא התכוון למעשה של איסור. הבעיה לעומת זאת אומר שהוא חייב, כי סוף סוף למעשה הוא כן התכוון, וזה שהוא לא ידע מה האופי של המעשה, זה כבר בעיה שלו. זאת המחלוקת, שוב, רב אומר שפטור, אביי אומר שחייב, ועכשיו נראה על זה שני דיונים קצרים. דיון אחד, זה למה צריך להביא למחלוקת שלהם שלוש דוגמאות, למה הדוגמה הראשונה לא מספיקה. עונה הגמרא, יש כאן צריכותה, כי כל מקרה מוסיף איזשהו חידוש בדעת רב שפותר על המקרה שלפניו. מה החידוש? אז במקרה הראשון שהוא התכוון לחתוך תלוש והתברר שזה מחובר, המעשה שאותו הוא התכוון לעשות הוא מעשה שמותר לגמרי ואין לו שום קשר למעשה האיסור. לעומת זאת, כשאתה מתכוון לזרוק 2 וזרקת 4, הרי גם בזריקה של 4 אמות יש גם 2 אמות. כלומר, המעשה שאליו התכוונת הוא לא מנותק לגמרי מהמעשה האסור, הוא חלק ממנו. לכן היינו חושבים שאולי כאן רב יודע שחייב, כמה שמלן שגם כאן הוא פותר. זה החידוש במקרה השני. החידוש במקרה השלישי זה שבמעשה השני יש פער בין המעשה שאליו התכוונת לבין המעשה שאותו עשית, כלומר התכוונת בעצם רק לחצי מהמעשה. לעומת זאת, במקרה השלישי התכוונת לכל המעשה, התכוונת לזרוק 400, אז היינו חושבים שאולי גם כאן רב יודע, כמה שמלן שגם כאן הוא לא מודה, כי לא ידעת שזה רשות הרבים. זאת הצריכותה, בסוגריים נעיר שקצת צריך להבין מה ההבדל בין המקרה הראשון לשלישי, אבל לא ניכנס לזה כאן. בכל אופן, עד כאן הדיון הראשון על המחלוקת של רבא ואביי. הדיון השני זה קושייה על רבא, זאת קושייה שכבר ראינו בהקשרים שונים כבר כמה פעמים בדפים האחרונים, נראה אותה שוב, וזאת קושייה מהמשנה שעוד רגע נראה מהמשך הדף. מהמשנה הזאת עולה שיכול להיות מצב שאדם יעבור על כל המתת אבות מלאכה, בזדון שבת ושגיגת מלאכות, כלומר שהוא יודע שהיום שבת, רק שהוא לא יודע את כל המלאכות, והוא יהיה חייב חטאת על כל מלאכה ומלאכה. עכשיו נשאלת השאלה, אם מדובר באדם ששכח את כל המלאכות של שבת, אז מה זה אומר שהוא יודע שהיום שבת? במה זה בא לידי ביטוי? אז מילא להבעיה זה מאוד פשוט, אפשר להעמיד שהוא ידע את כל המלאכות, אלא שהוא טעה בדוגמאות כמו שראינו עכשיו, למשל שהוא ידע שאסור לחתוך, אבל הוא חשב שזה כבר חתוך, ועל זה הוא מביא חטאת, וכך אפשר להעמיד בכל המתת אבות מלאכה, כך שהוא יודע ששבת, הוא יודע את האיסורים, הוא רק טעה בהבנת המציאות, זה לפי הבעיה וזה מובן. הבעיה היא לפי רבא שאי אפשר להעמיד בזה, כי במקרה כזה הוא פטור מחטאת, אז במה זה בא לידי ביטוי שהוא יודע שהיום שבת? אז זה מחזיר אותנו למחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש שראינו בתחילת הפרק, וזה האם שגגת קראת נחשבת שגגה. לפי רבי יוחנן שזה נחשב שגגה, אז אפשר לומר שהוא ידע שהיום שבת, הוא ידע גם שאסור את כל המלאכות, מה שהוא לא ידע זה שיש עליהם קראת, ולפי רבי יוחנן זה נחשב שגגה, והוא מביא חטאת. לפי ריש לקיש לעומת זאת, מצב כזה לא נחשב שוגג אלא מזיד, לכן צריך להעמיד שגם את הלווים הוא לא ידע, אז שוב חוזרת השאלה, במה זה בא לידי ביטוי שהוא ידע שהיום שבת? עונה הגמרא, הוא ידע את איסור תחומין. איסור תחומין זה לא חלק מלמתת אבות מלאכה, אבל לרבי עקיבא זה כן אסור מהתורה, ובזה בא לידי ביטוי שהוא ידע שהיום שבת, ואת כל שאר המלאכות הוא שכח. עד כאן הדיון השני על המחלוקת, ראינו קושייה על רבא ותרצנו לרבי יוחנן ולריש לקיש. בזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור לגבי רבא ואביי לגבי מתעסק, ואנחנו עוברים לחלק השני שזאת המשנה. המשנה הזאת היא אחת מהמשניות הכי מרכזיות במסכת, והיא מתארת את כל המתת אבות מלאכה. בשיעור היום לא ננסה להבין את כל המלאכות, כי נראה את זה בהמשך הדפים בגמרא עצמה. מה שכן נעשה זה רק נעשה לנו סדר במלאכות עצמם. עכשיו יש כל מיני דרכים לחלק את המלאכות לפי קבוצות שונות. כאן המשנה הלכה לפי חלוקה מסוימת, וזה שיש 11 מלאכות שמשתמשים בהם בשביל בסופו של דבר לאפות פת, 13 מלאכות שמשתמשים בהם בשביל להכין בגד, 9 מלאכות שמשתמשים בהם בסופו של דבר בשביל לכתוב על קלף, ואז בסוף עוד 6 מלאכות שאפשר לומר במידה מסוימת שמשתמשים בהם לבנייה. אז מה המלאכות? אז 11 מלאכות של אפיית פת זה הזורע, כי בשביל פת אתה קודם כל צריך לזרוע חיטים, החורש, הקוצר, המאמר, הדש, הזורע, הבורר, התוכן, המרקד, הלש והאופה. הקבוצה הבאה זה מלאכות שצריך אותן בשביל להכין בגד, וזה קודם כל צריך את הצמר, הגוזז, אחרי זה המלבנו, המנפצו, הצובו, הטובה, המיסך והעושה שתי בתי נירין, והעורג שני חוטים, והפוצע שני חוטים, הקושר והמתיר והתופר שתי תפירות, והקורע על מנת לתפור שתי תפירות. קבוצה שלישית זה 9 מלאכות שמשתמשים מהן בסופו של דבר בשביל לכתוב על קלף, אז קודם כל צריך את הצבי שממנו ניקח את האור, אז הראשון זה הצד צבי, השוחטו, המפשיטו, המאבד את אורו, והמוחקו, שזה לשטח את האור, המסרטטו והמחתכו, הכותב שתי אותיות והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות. זאת הקבוצה השלישית, והקבוצה הרביעית זה מלאכות שקשורות לבנייה, שזה הבונה והסותר, המחבא והמביר, המכה בפטיש והמוציא מרשות לרשות, כי בשביל לבנות צריך להביא את החומרי גלם מרשות הרבים ליחיד ולהפך. עד כאן הקבוצות של המלאכות, עכשיו רק נעיר שתי הערות על המשנה. הערה אחת זה הערה שכבר ראינו גם בחלק הקודם וגם כמה פעמים, וזה שרב יוחנן אומר למה מודגש כאן שיש לה מתת אבות מלאכה, הרי המשנה פשוט יכלה לכתוב את כל הרשימה ואנחנו לבד יודעים לספור. אלא שהמשנה רצתה ללמד את מה שאמרנו מקודם, שיכול להיות מצב שאדם יודע ששבת ובכל זאת הוא שכח את כל המתת אבות מלאכה והוא יהיה חייב חטאת על כל מלאכה ומלאכה. זאת הערה אחת. הערה שנייה, המשנה שתיארנו מביאה את האבות מלאכה, ולאמת היא שיש עוד דברים שאסורים, ואפשר לחלק אותם לשני סוגים. סוג אחד זה עוד מלאכות שבעצם גם הם אבות מלאכה, הם פשוט לא הוזכרו כי הם דומים מאוד למה שכן הוזכר, למשל במשנה כתוב זורע, אבל גם נוטע בעץ זה אב מלאכה, זה פשוט לא הוזכר כי זה כמו זורע, זה סוג אחד ונראה לזה עוד מעט עוד דוגמאות. סוג שני זה תולדות, שזה דבר שהוא דומה לאב מבחינת המטרה, אבל פחות מבחינת המעשה עצמו. למשל, מי שמזמר את העץ, כלומר מוריד ענפים בשביל שהעץ יגדל, אז כאן זה לא דומה לפעולה של נטיעה וזריעה, אבל מבחינת המטרה זה אותה מטרה, לכן זה לא אב מלאכה, אבל זה תולדה של זורע וזומר. עכשיו, מבחינת חיוב של חטאת, זה לא משנה. כלומר, אם עברת על זורע ועל תולדה שלו, או אם עברת על זורע ונוטע, בכל מקרה, אם זה היה בעלם אחד, אתה חייב רק חטאת אחת. כלומר, אין הבדל מבחינה הזאת אם נגדיר את זה כשני אבות, או כאב ותולדה. עד כאן שתי הערות על המשנה, ועד כאן בעצם החלק השני של השיעור. בחלק השלישי ניכנס לגמרא, ונתחיל להיכנס לחלק מהאבות. היום נדבר על 5 אבות, שזה זורע, חורש, קוצר, מאמר ודש, ובהתאם לזה ממילא נחלק את המשך השיעור ל5 סעיפים. עכשיו המטרה העיקרית שלנו בגמרא זה לגבי כל 5 האבות שהזכרנו לראות איזה עוד מלאכות הם כמו אותם אבות, והם בעצם גם כן אבות מלאכה, וגם נראה לגבי חלק מהאבות עוד כמה מלאכות שהם תולדות ולא אבות. אז אנחנו מתחילים בסעיף הראשון, וזה לגבי האב מלאכה של זריעה. לגבי זה נראה 3 הערות. הערה ראשונה זה שכאמור אנחנו רוצים להביא עוד פעולות שגם הם אבות מלאכה או שהם תולדות, אז הפעולות שהברייתא מוסיפה לגבי זריעה זה נוטע, זומר, מבריך ומרכיב, כל אלו נחשבות כמו זריעה, וממילא כאמור אם הוא עושה אותם בעלם אחד, הוא חייב רק חטאת אחת. זה בברייתא, רב אחא מפרט קצת יותר, ולפי רש"י אומר שבאמת זורע, נוטע, מבריך ומרכיב הם אבות, כלומר הם כולם מקבילים לזורע, אבל זומר הוא תולדה של נוטע. עכשיו רק נעיר בסוגריים שהגמרא שואלת למה הוא אומר שמבריך ומרכיב דומים לזורע, הרי באמת הם דומים לנוטע ונוטע דומה לזורע, אלא שהוא רצה לומר שגם הם אם הוא עשה אותם יחד עם זורע הוא חייב רק אחת, וברור שאם הוא עשה אותם עם נוטע גם אז הוא חייב רק אחת. בכל אופן עד כאן הערה ראשונה. הערה שנייה, למה המשנה אמרה זריעה לפני חרישה, הרי בדרך כלל קודם חורשים ואז זורעים, עונה הגמרא, מדובר בארץ ישראל, שבארץ ישראל היו חורשים, זורעים, ואז שוב חורשים בשביל לחסות את הזרעים, וזה מלמד שגם החרישה שאחרי גם היא אב מלאכה. הערה שלישית, אומר רב כהנה, יש מצב שבו אדם זומר עץ ועובר על שתי אבות מלאכה, גם על זמירה כמו שאמרנו, כשהוא מתכוון שהעץ יגדל עכשיו, אבל גם אם הוא מתכוון גם לקחת את העצים, אז הוא עובר גם על קצירה, ואותו עיקרון לגבי שחת וכניבה של סלק, אם אתה עושה את זה בשביל שתי מטרות, אתה יכול לעבור על שני איסורים. עד כאן הסעיף הראשון לגבי זריעה. הסעיף השני זה לגבי חרישה, גם כאן נראה שלוש הערות. הערה ראשונה, כמו מקודם, זה ברייתא שמוסיפה עוד פעולות שגם אסורות מהתורה, וזה חופר וחורץ. לפי רש"י עם תולדות של חורש, לפי הרמב״ם הם גם אבות, בכל אופן המטרה של כולם זה לאפשר לו לזרוע בשדה. הערה שנייה, אם יש בקרקע איזושהי גבשושית והוא מוריד אותה או שיש בור והוא סותם אותו, אז השאלה על איזה איסור הוא עבר תלויה איפה הקרקע נמצאת. אם מדובר בקרקע בבית, אז הוא בעצם משפר את הבית, זה בונה. אם מדובר בקרקע בשדה, אז הוא מאפשר לזרוע גם באותו מקום על ידי זה שהוא הוריד את הגבשושית או שהוא מילא את הבור, אז הוא עובר על איסור חרישה. הערה שלישית, אומר רבי אבא, הרגע אמרנו שאם הוא עשה בור בבית יכול לחשב כבונה, זה דווקא כשהוא עושה את זה באמת בשביל הבית, אבל אם הוא עושה בור בבית פשוט כי הוא צריך את האפר, אבל מבחינת הבור עצמו אין לו שום עניין שיהיה עכשיו בור באמצע הבית, אז הוא פטור כי זה לא נחשב בונה, עד רבה זה אפילו מקלקל. עכשיו רבי אבא מוסיף, אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. למשל, אם יש כאן מת בבית ואנחנו רוצים להוציא אותו, אז אנחנו מוציאים אותו לרשות הרבים, אז הסיבה שהוצאנו אותו זה לא כי אנחנו רוצים אותו בחוץ, אלא כי אנחנו לא רוצים אותו בפנים. אז אם עברנו לאיסור הוצאה, זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה, לפי רבי יהודה החייב, לפי רבי שמעון פטור. עכשיו, לכאורה אפשר לומר שאותו דבר אצלנו. כשאני חופר בור בבית, לא כי אני רוצה את הבור, אלא כי אני צריך את החול, אז אולי הבנייה של הבור הזה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, ולרב יהודה יהיה חייב, ורק לרבי שמעון פטור. על זה אומר רבי אבא, לא נכון, גם לרבי יהודה פטור. למה? כי במקרה שבו הוצאתי את המת מהבית, חוץ מזה שהרווחתי שהמת לא כאן, לא קרה כלום. אז נכון שלא עשיתי את הפעולה מתוך המטרה החיובית שלה, אלא מתוך המטרה השלילית, אבל בסופו של דבר, הפעולה עצמה של ההוצאה, אני מרוצה ממנה. כאן לעומת זאת, כשאני בונה את הבור, אני לא רוצה בור באמצע הבית. עשיתי את זה בלית ברירה, כי הייתי צריך אפר, אבל הפעולה עצמה של חפירת הבור, של זה אתה חושב לחייב אותי על בנייה, אני לא רוצה אותה בכלל. זה נקרא מקלקל, ובזה גם רב יהודה פותר. עד כאן הערה שלישית, ועד כאן הסעיף השני לגבי חרישה. הסעיף השלישי זה לגבי קצירה, כאן יראה שני דברים. דבר אחד, כמו מקודם, גם כאן יש ברייתא שמוסיפה עוד פעולות, כלומר, מה שכתוב במשנה זה קצירה, שזה לגבי תבואה, אבל אומרת הברייתא שגם כשאני תולש פירות בדרך המקובלת משאר הדברים, למשל שאני בוצר ענבים או מסיק זיתים, גם אז זה אב מלאכה ואני חייב, אבל אם אני סתם בא ותולש ביד פרי לא בדרך הרגילה, אז זה רק תולדה ולא אב, אבל גם על זה אני חייב. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, מה קורה אם אני לוקח אבן וזורק על עץ דקל, וכך נופל אשכול של תמרים, ותמר מתפרק מהאשכול ואני לוקח אותו? רב פאפה אומר שאני אהיה חייב בזה שני דברים, דבר אחד שתלשתי מהעץ על ידי האבן, ודבר שני שפירקתי את התמר מתוך האשכול, שבזה אני עובר על איסור דש, כמו שאני מפרק את הגרעינים מתוך התבואה. רבשי לעומת זאת אומר שאני פטור משניהם, כי זה לא הדרך הרגילה, ובשינוי לא חייבים. זה היה הסעיף השלישי לגבי קצירה. סעיף הרביעי זה לגבי מאמר, שזה אומר שהוא עושה ערימה של התבואה בשדה. כאן הגמרא לא מביאה ברייתא, אלא המורה שהוא מוסיף עוד דבר, שזה מי שאוסף את המלח לערימות מהמקום שבו מייבשים את המלח, גם זה כמו מאמר והוא חייב, לא ברור אם הוא מתכוון שזה אב או תולדה, בכל מקרה לרב הוא חייב, לעומת זאת הבאי אומר שהוא פטור, כי מאמר זה רק בגידולי קרקע. זה היה הסעיף הרביעי, והסעיף החמישי והאחרון זה דש, שכמו שראינו לפני רגע, זה אומר להפריד את הגרעינים מהשיבולים, וגם כאן הגמרא מביאה ברייתא עם אבות מקבילים, שזה לנפץ את הפשטן, שכאן הכוונה לא למובן הרגיל של ניפוץ, שזה להפוך את הפשטן לסיבים, אלא הכוונה היא להסיר את הפשטן מהגיבול, שזה כמו דש, ודבר נוסף זה מנפט את הצמר גפן, שזה להוציא את הגרעינים של הצמר גפן מהצמר, שניהם דומים לדש, והם גם כן אסורים מהתורה, מסתבר שכאבות מלאכה. עד כאן חמשת הסעיפים שראינו לגבי זורע, חורש, קוצר, מאמר ודש. בזה הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון דיברנו על מתעסק, ראינו מחלוקת בין רב ולאביי בשלושה מקרים שבו הוא התכוון לעשות את הפעולה, אבל היה לו טעות במציאות והוא חשב שמה שהוא עושה זה בעצם מותר, דוגמאות שראינו שהוא התכוון לחתוך דבר שהוא חשב שהוא תלוש והתברר שהוא מחובר, הוא התכוון לזרוק למקום שהוא חשב שמרוחק 2 אמות והתברר שזה מרוחק 4, או שהוא התכוון לצלטל 4 אמות כשהוא חשב שזה רשות היחיד והתברר שזה רשות הרבים. אלה הדוגמאות, וראינו צריכות על השלוש הדוגמאות, וראינו קושייה על רב השפוטר מהמשנה בסוף העמוד, ותרצנו, כמו שגם תרצנו בדפים האחרונים, שיכולת שאדם שכח את כל המתי תוות מלאכה, ובכל זאת הוא יודע ששבת, להבאי אפשר לומר שהוא ידע על כל האיסורים, הוא רק טעה במציאות, כמו שאמרנו. לרב אפשר לומר, לפי רבי יוחנן, שהוא ידע את הלווים וטעה בקרת, לפי ריש לקיש, שהוא ידע את איסור תחומין. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני ראינו את המשנה של המתי תוות מלאכה, חילקנו אותם לארבע קבוצות, קבוצה ראשונה זה 11 מלאכות של אפיית הפת, קבוצה שנייה זה 13 מלאכות של הכנת בגד, קבוצה שלישית זה 9 מלאכות של כתיבה על קלף, וקבוצה שישית זה עוד מלאכות של בניית בתים, שזה בונה סותר מחבא מבעיר מכה בפטיש ומוציא מרשות לרשות. על המשנה הזאת הערנו שתי הערות, הערה אחת זה שהוא יכול לעבור על כל המתי תוות מלאכה בשגגת מלאכות וידיעת שבת, כמו שאמרנו מקודם, ובכל זאת להיות חייב על כל אחת ואחת. הערה שנייה זה שעל המשנה הזאת צריך להוסיף שיש לכל אב גם אבות שדומים לו, וגם הם נחשבים אבות, וגם יש תולדות שהם דומים לו לא מבחינת המעשה, אבל מבחינת המטרה. בחלק השלישי של השיעור נכנסנו לדיון לגבי 5 אבות, שזה זורע, חורש, קוצר, מאמר ודש. לגבי כל אחד מהם ראינו עוד דברים שגם הם דומים לאב וגם הם בעצם אב. לגבי זורע ראינו נוטע, מבריך ומרכיב. זומר אמרנו שזה תולדה של נוטע. לגבי חרישה ראינו גם חופר וחורץ. לגבי קצירה ראינו גם קצירה בדברים אחרים כמו בוצר ומסיק. לגבי מאמר דיברנו על מי שאוסף מלח שנרב החייב לבית פטור כי זה רק בגידולי קרקע. ולגבי דש הוספנו את מנפץ פשטן ומנפץ צמר גפן. בנוסף, לגבי זריעה ראינו שיכולת שהוא עושה פעולה אחת והוא חייב 2, כמו בזומר, אם הוא צריך גם לעצים, שזה גם תולדה של נוטע וזה גם קצירה. לגבי חורש ראינו שיכול להוריד גבשושית או למלא באפר, וזה תלוי איפה הוא עשה את זה, בבית זה בונה, בשדה זה חרישה, וגם בבית, אם הוא עושה בור כשהוא רק צריך את האפר ולא כי הוא רוצה בור בבית, אז זה מקלקל וזה פטור לפי כולם, גם לרב יהודה שומר שמלאכה שינה צריכה לגופה החייב. לגבי קוצר היינו מחלוקת אם הוא זורק אבן על דקל והוריד אשכול ומזה יצא תמר, רב פאפה מחייב 2, גם על תולש וגם על מפרק, שזה דש, רב אשי פותר, כי זה לא הדרך הרגילה, כל טוב.